כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי כל חי המהדורה המרכזית עם אבי נמרן
במהדורה המרכזית, חוק פתיחת אזורי רישום לנישואין עלה היום לדיון בוועדת החוקה של הכנסת. חברי הכנסת גפני ומקלב טענו במסגרת החוק כי ישנה עבירה מאחר ואין דיווח לאן הולך הכסף שישלמו הנרשמים לנישואי. הסתיימה הצבעה על המשך מינוי התפקידים ביהדות התורה. חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר נבחר פה אחד לעמוד בראשות הוועדה לפניות הציבור, כפי שהובטח לו אישית על ידי הליכוד בימים של הרכבת הקואליציה הצרה, כאשר חולל מיני משבר קואליציוני. מתיחות בעיריית בני ברק שוב בין אגודת ישראל לדגל התורה. ראש העיר חנוך זייברט החליט לטפל בהקצאת 50 המגרשים הציבוריים בעיר, אלו שעדיין נותרו פנויים לבנייה. הדבר מעורר סערה, בדגל התורה חוששים כי לזייברט קיים דיל עם שס על הקצאת המבנים לחסידים ולספרדים. ראש העיר אומר כי יש רוב בהרכב הוועדה בהקצאות גם ללא ההצבעות של דגל התורה. בג"ץ דוחה היום עתירת השוחטים נגד הרבנות הראשית ונגד התקנות החדשות בעניין השחיטה. עוד מינוי אחד אחרון בקואליציה הזו, מסר הדתות דוד אזולאי מצא מנכ"ל למשרדו, עורך הדין עודד פלוס, שאישורו יובא כבר ביום ראשון לאישור ישיבת הממשלה. מהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני מנדי אור, באולפן אבי נמרן. ערב טוב, שלום, ערב לכם. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, אנחנו מיד נפתח בעתירה מעניינת. השוחטים, איגוד השוחטים, עותרים היום במה שמוגדר קריטריונים חדשים של הרבנות בנושא השחיטה, משלחות השחיטה. ואיתנו הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
הרבנות היא בעצם מי שעתרו נגדה. קודם כל אולי נפתח ברקע על הדברים, על איזה קריטריונים אנחנו מדברים?
טוב, נסביר מעט באמת את הדברים. אנחנו מדברים על סיפור שכבר בעצם לפני שנה קיבלה הרבנות הראשית את הקריטריונים הללו, ואני אנסה להדגיש אולי דבר אחד. יש פה שני דברים שצריכים לשים אליהם לב. יש את השוחטים, שאני מאוד מעריך אותם, את עבודתם המסורה, אבל ברבנות הראשית ראינו דבר אחד, ראינו שלמעשה צריך לשים לב לעובדה שלא תמיד יש ניתוק בין הצוות השוחט לבין היבואן. ודיברנו על כך שצריכים לעשות סדר בדבר. אפשר היה לראות ולבוא, ישנם ראשי צוותות מצוינים, ישנם שוחטים מעולים, ישנם בודקי חוץ שבודקים ומאשרים שהכל קשורה, אבל אתה יודע שכמו שתמיד, יש גם, עלול להיות גם מצב בכל זאת של לחץ זה או אחר, כאשר היבואן שלו הוא זה שמחזיק ומשלם לאדם את המשכורת למשך 5 חודשים, וכפי שכל מערכת קשרות, הרי לא יעלה על הדעת שבעל המסעדה יבחר לעצמו פה בארץ את המשגיח, לא יעלה על הדעת שבעל מסעדה כאן בארץ יש לו משגיח ומעל המשגיח אין מפקח שיבוא לראות מה קורה איתו. אם זה כאן בארץ, שזה נמצא קרוב לבית, על אחת כמה וכמה כשאתה שולח אנשים מחוץ למקום, ואתה שולח אותם 5 שנה, 5 חודשים, יש גם קבוצות של 2 חודשים, אבל אתה שולח אותם כרגע לראות את כל התמונה, לראות את כל, לעבוד שם, ואין לך בעצם שליטה, אין לך אחריות, אין לך בדיקה. וברגע שאין בדיקה, אין מעל את המפקח שקיים. כמו שבארץ אני רוצה לוודא שזה קיים, כך גם אני רוצה לוודא שזה קיים בחוץ לארץ. ואז קבענו קריטריונים, שהקריטריונים הללו אומרים שני מהלכים. מהלך אחד, כיוון אחד, שהיבואן מגיש בקשה ואומר, אני רוצה בבקשה לשחוט, ואנחנו אומרים לו כך, את ראש הצוות ואת הבודק חוץ, כלומר מי שבודק הוא מכריע האם מדובר הוא בטרף או בקשר, את אלו תקבע הרבנות. ואנחנו נקבע את זה, רציתי לעשות זאת לפי תוכנת מחשב, שהיא תדע למשל לשייך אם מדובר באדם שקשה לו ללכת הרבה למשל, ומדובר במפעל של 5 קומות, אז התוכנה מלכתחילה לא תסוות אותו לשם, כי היא תדע להגיד שהוא לא יכול לעבוד שם. עוד דוגמה נוספת, אם המדובר הוא בברזיל ששם צריך רישיון עבודה, אז התוכנה מלכתחילה תדע לומר שמי שאינו בעל רישיון עבודה בברזיל לא יהיה בין המועמדים בכלל לשחוט שם. ואז אנחנו יודעים בצורה הזאת לבסט שהרבנות קובעת את שני האנשים המרכזיים בצוות, וביחד עם היבואן שניהם ביחד יקבעו את יתר הצוות. בצורה כזאת אנחנו יודעים שהיבואן, עם כל הכבוד, לא הוא בחר את האנשים המרכזיים שישכיחו עליו.
בעצם מדובר במילה אחת
על... כאשר המדובר, אני רק סליחה, כן, אני רק אדגיש גם את הצד השני, המסלול השני, כאשר המדובר הוא בבדץ, מדובר הוא בצוות שחיטה של יהודים, ירי שמיים, בדצים, כאן שוב אנחנו מדברים על כך, אגב גם הקבוצה הראשונה מדובר על יהודים יראי שמיים, שוחטים שכולם מאושרים על ידי הרבנות. אבל כאן בא בדץ ואומר, אני מבקש את הצוות שלי, אני רגיל כבר אל הבודק סכינים שלי, אל בודק הפנים שלי, אני בודק רגיל לכל הדברים שלי. ואז אנחנו אומרים, בבקשה, הדבר אפשרי לכל אחד, ואני לא נכנס להכריע מי בדץ קשה ומי בדץ טוב יותר ומי פחות, כי דבר שכזה לא יעמוד במבחן בגץ אם אני אנסה להחליט. ואז אני אומר, בסדר, אבל אני שולח אליך מפקח בדרגת ברמה של ראש צוות, זאת אומרת אחד שבקי בשולחן ארוך, אחד שהוא יהיה כמפקח במקום, ולא פחות מכל מסעדה שנמצאת פה בארץ שיש משגיח ומעליו מפקח, גם כאן מפקח, ומי שיקח אחריות על הקשר, לא על המהדרין, אלא על הקשר, ויבדוק את הריאות. אלו שני המסלולים. לצערי, היבואנים ניסו בדרך מסוימת, הלכו לבגץ, והבגץ אישר ואמר, הנה, יש סדר ברבנות, יש קריטריונים, וזה נשמע דבר הגון וישר. הם הלכו במישור שונה ופנו ועודדו את ראשי הצוותות להגיע גם לפנות לבית דין לעבודה, וכרגע ישנה סתירה בין ההחלטות של בגץ ובית דין לעבודה. איך זה יכול לקרות שבאותה מדינה שני הרכבים מחליטים אחרת? זו שאלה שלי, אין עליה תשובה, אבל על כל פנים ברור לנו דבר אחד, כלפי שמיה, כלפי שמיים, זה הדבר הנכון והאמיתי ליצור את המחויבות הזו של השוחטים לקריטריונים בלבד, ולנתק את היכולת של היבואן ללחוץ עליהם.
אחרי הדברים המאוד ברורים שהרב מציג כאן, אנחנו מנסים להבין אם הקריטריון המשמעותי שמפריע לאותם השוחטים וליבואן זה שהרבנות רוצה להיות הרגולטור ההלכתי על השחיטה, על תהליך השחיטה, למה הם עותרים נגד זה? הרי מבחינתם זה הרבה יותר טוב, הרי בסוף הם צריכים כשרות טובה, הם ידעו שהכשרות היא בלתי תלויה, שהרבנות היא זו שקובעת מי בודק, מי הרגולטור, זה טוב להם, למה הם עותרים? מה זה, עלויות?
זו שאלה שצריך לשאול את עצמו כל אחד, מה היבואנים כל כך לחוצים, ולמה הם מגיעים למצב שהם לא שולחים צוותים, זו שאלה שבדיוק כך צריך לשאול. באו אליי היבואנים, אגב, דיברתי והצגתי את הדברים בפני גדולי ישראל וקיבלתי את ברכתם. ישבתי גם עם היבואנים להסביר להם את הדבר, גם לפני שקבענו את הקריטריונים וגם אחרי. ואמרתי להם, תנסו. התירוצים שהם אמרו לא היו מכובדים, ואמרתי להם שוב, אנחנו גם כעבור שנה נבדוק את עצמנו, אולי זה באמת מכביד ומקשה, אבל בינתיים אם לא מנסים, אם לא הולכים בכיוון, אי אפשר לדעת ולהיות רגועים שזה ב-100% בסדר גמור. לצערי הם בחרו במישור אחר, פנו לכיוונים של בתי משפט, ולצערי, מי שנפגע בסופו של דבר, זה בראש וראשונה השוחטים והצוות של העבודה, שכרגע אין להם עבודה, וכואב לי הלב על כל אחד ואחד מהם, שאני רואה אותו בארץ והוא לא נסע לעבודה. אגב, 10 צוותים נסעו מתוך 28, אבל כואב לי הלב על כל האחרים שלא נסעו, שניסו והחליטו ללכת לכיוון משפטי, וכואב לי הלב על הנקודה הזאת שבסופו של דבר לכלל ישראל יהיה פחות בשר כרגע במצב הנתון, אלא אם היבואנים יתעשתו ויבינו שבסופו של דבר הם קורטים את הענף עליו הם יושבים.
כן, בגץ זה באמת דוחה את העתירה שלהם, וזה סימן טוב שלפחות גם המדינה רואה עין בעין את העניין הזה, כי לאחרונה המדינה והרבנות לא כל כך משדרים על אותו תדר.
אני חושב שכאשר הם ראו והבינו שהמדובר הוא לקבוע קריטריונים שקופים, ישרים והגונים לכולם, אז הם לא יכולים היו להגיד אחרת, וזה הדבר שעמד מול עיניי, שהדבר צריך להיות שמירה להלכה ובצורה ישרה והגונה כלפי כל אחד ואחד, ואני מייצר מאוד על העובדה שהיבואנים בחרו במסלול אחר.
אם ניקח את הדברים של הרב ונעתיק אותם מילה במילה, כשאנחנו מדברים על קריטריונים שפויים והגונים ושוויוניים כלפי כל אחד ואחד, בפתיחת תיק רישום נישואין, שם המדינה לא חושבת כמו הרבנות, לפחות עדיין לא אמרה את דברה, אבל די מנסה לקדם חוק שיופקיע את המונופול שיש לרבנות על העניין הזה, ולפתוח את אזורי הרישום גם לארגונים אחרים שינהלו את הדבר הזה, ולא אומרים את אותה אמירה שיש כאן באמת קריטריון כלפי כל אזרחי מדינת ישראל, שכולם עוברים אותו תהליך בפתיחת אזורי הרישום. מה ההבדל בין הדברים?
זו שאלה שצריך לשאול לא אותנו, כי אנחנו ברבנות הבנו דעתנו יותר מפעם אחת, שלדעתנו הסיפור הזה של הפתיחה הזאת של אזורי הרישום אינו נכון, והוא נובע משיקולים לא נכונים. גם אם הרעיון היה אולי שתהיה אפשרות, אפשר היה לבצע סוף סוף פיקוח מסודר באמצעות תוכנת מחשב על כל רישום הנישואין בארץ, אבל לפני שרואים שזה עובד נכון ובצורה ישרה, ואין סיבה לזוג פתאום מחתן ממטולה וקלה מחיפה שפתאום נרשמים להם באיזשהו מקום בדרום הארץ, זה קצת אומר סיבה, סימן שאלה, מה קרה לכם? למה רצתם לשם? אני רוצה לקוות, אני מאוד מאוד רוצה לקוות שאכן הדברים אינם כאלו, ושהמדינה תבין שהכוונה היא, כפי שקבענו ביבור, כפי שקבענו בבשר, ללכת בצורה ישרה כלפי כל אחד ואחד, אני מקווה שיבינו שגם פה זו הכוונה, וייתן נקיים מהשם ומישראל, אנחנו משתדלים לקיים זאת.
כן, עוד נקודה אחת לסיום הרב, האם אתם פועלים, הרבנים הראשיים, בכלל מועצת הרבנות הראשית, גם בסוגיית ההסברה, כי הרי מה שעושים אותם גופים שמנסים להפקיע מידי הרבנות דברים שונים, פתיחת אזורי רישום וגיור ועוד תחומים שונים, זה לומר הרבנות הראשית מיושנת, היא לא מתייחסת יפה לבאים בשעריה, היא לא מאירת פנים, אנחנו רוצים להאיר פנים לכל אחד, לגר הבא בתוכנו ולחתן שרוצה להירשם ולאדם שרוצה להתגרש וכולי, למרות שאין אמת כוללת בדברים הללו, אולי יש נקודות פה ושם שזקוקים לשיפור, אבל אין איזושהי אמירה ברורה על כך. האם אתם פועלים בעניין הזה להסביר בחזרה לעם בישראל שהרבנות כן מנסה להאיר פנים ולהתנהל בצורה ראויה ומכובדת כלפי כל אחד?
אנחנו, אני יכול להגיד לך, מצאת, איך נקרא לזה בלשונו של חבר בכוזרי, מצאת מקום חרפתי, נכון? זו שאלה של תקציב ושל יכולות שגופים פרטיים יכולים יותר מאשר הרבנות שהיא גוף ממשלתי. אחד הדברים ששוחחתי עליו עם השר לענייני דתות השבוע, היה שינוי גדול ביכולותינו הכלכליות בתחום הזה, של להסביר לציבור. נכון היום, אין לנו כל כך יכולת, אני מקווה שנצליח.
זהו, כי הרבנות מתמודדת מול גופים עשירים שמנהלים קמפיינים רחבים על הגב של הרבנות, ואחר כך כשזה מגיע לקצירת הסרט, אז הרבנות מוצאת את עצמה בלי ידיים ורגליים, ואולי הכל מתחיל גם בסוגיית ההסברה. הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, תודה רבה לכבוד הרב.
תודה לכם.
אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב מיד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו רוצים להמשיך, ואיתנו היה טכנאי סגי פרלמוטר, מצרפים את פרשננו מני גירה, שלום מני.
שלום, ערב טוב.
אחרי הסגה שהתנהלה, האמת מאחורי הקלעים צריך לומר, בין דגל התורה לאגודת ישראל, על המינויים והתפקידים, זה מסתיים היום.
איך נאמר? כבר אתמול למעשה במכתב המפורש של חבר הכנסת מוזס, אבל יכול להיות שהיום אנחנו למדים מדוע זה הסתיים אתמול, כיוון שההפתעה מגיעה ואייכלר שניהל מבצע עצמאי, אפילו אולי הרואי, לפעמים גם מול חבריו להשגת היעד שלו, וזה התפקיד של הוועדה לפניות הציבור, היום מגשים למעשה את הפרויקט שלו ומקבל לכן את רשות הוועדה, אמנם הוא מוותר על חצי קדנציה בתפקיד סגן יושב ראש הכנסת, אבל הוא מסביר שבכך בתפקיד הזה של הוועדה לפניות הציבור יכול לעזור הרבה יותר לציבור החרדי, ולכן הוא התעקש על העניין הזה, וללא כל ספק צריך לתת לו קרדיט. היו שלבים מסוימים שהחברים ביהדות התורה, נאמר זאת בעדינות, לא כל כך עזרו, לא אהבו את העניין הזה שאייכלר פונה ישירות ללשכת ראש הממשלה, ולמעשה מציב אותם בבעיה מול לשכת ראש הממשלה, שהם לא שולטים במפלגה שלהם, אבל בסופו של דבר אייכלר הוכיח שאותה יציאה של 10 דקות רבע שעה לחניון, ככה קצת לפני ישיבת הממשלה הראשונה, הצעד הקטן הזה עזר, והוא בהחלט קיבל את מבוקשו.
אוקיי, אז זה הסיפור, אנחנו בהמשך גם נעסוק במתיחות החדשה בין דגל לאגודה, אבל זה בבני ברק, על עניין אחר, על רקע אחר, אבל אני רוצה לצרף אלינו את אריה ארליך ממשפחה, שלום אריה.
שלום וערב טוב אבי.
ערב טוב גם לרדיו שוע פולק. הרב פולק?
כן, שלום לך.
מה שלומך? ארי, זה נדמה שאם יש איזשהם מתחים בתוך הסיעות ביהדות התורה, זה כבר לא מה שהיה פעם. הם די משלימים, האחד בנוכחותו של השני, וכל אחד יודע את מקומו. סיפורים כאלה בעבר היו גוררים כמה שבועות של מלחמות, ויוצאים ונכנסים ומדברים. אין את זה כבר.
צריך להודות שאקורד הסיום, באמת אקורד הסיום של הסגה הזאת באמת היה די מפתיע ולטובה. בעבר היו מלחמות עולם, היו כמעט פיצולים של ממש, אנחנו זוכרים את זה היטב מקדנציות קודמות, אבל אסור לנו לשכוח שהיינו על סף המצב הזה, שלושה שבועות ברצף של ישיבות סיעה שבהן דגל התורה מחרימה את ישיבות הסיעה. זה לא היה מובן מאליו, אבל ברגע האחרון היה גילוי בגרות, אבל לא מעט בזכות באמת התערבות של נתניהו ושל ראשי הקואליציה, שבאמת היו די נדיבים ואפשרו חלוקה של מספיק ועדות, כי בסופו של דבר צריך לזכור שיהדות התורה הצטמקה, כך שלא היה למי לחלק, ככה שבסופו של דבר דגל התורה קיבלה את השוויון שלה, ולמרות שעבודת ישראל דרשה חלוקה לפי מפתח של מספר ח"כים, בסוף קיבלו, דגל התורה קיבלה שלוש ועדות בהחלט חשובות, פנים, כלכלה וחוקה, בשלושתם יכהן ח"כ אחד בלבד, שזה מקלב, לצד תפקידו כיושב ראש ועדת המדע. בעצם מסתבר שדגל נאבקה על תפקידים שאין לה למי לחלק, אלא אם כן יאושר החוק הנורבגי גם לסגני שרים, ואז יעקב אשר יוכל לקבל חברות בוועדות. אבל המאבק באמת היה עמוק יותר, זה מדבר על מאבק תודעתי, על מקומה של, על היחס של דגל התורה, הערך המספרי של דגל התורה מול אגודת ישראל, ובעניין הזה אין ספק שדגל מקבלת כאן הכרה כסיעה שוות ערך לאגודת ישראל, למרות שבפועל היא מחזיקה בשני נציגים, בעוד שלאגודת ישראל יש שלושה, אבל במאבק התודעתי הזה על הערך המספרי, דגל התורה מנצחת בסיבוב הזה לפחות. זאת אומרת, לא עוד חלוקה של 60-40 לטובת אגודת ישראל, אלא שוויון. לכולם ברור, אבי, שזאת רק המערכה הראשונה. השלב הבא של דגל התורה יהיה לדרוש הכרה בעליונות המספרית שלה, ככה נגיד לך גפני בכל שיחה, והיא תדרוש בעצם לשנות סדרי בראשית בחלוקת התפקידים.
אכן, ובוא נאמר תמיד שמאחורי הקלעים אל הוויכוח הזה, מי יש לו רוב והאם יש שוויון, זה המשבטת הזו של חסידות בלז, שהרי החלה בשעתו עם ריצה יחד עם דגל התורה מול אגודת ישראל, אנחנו מדברים על הבחירות בתשמ"ט, ואחרי שהיה את האיחוד הגדול ודגל התורה ואגודת ישראל התאחדו, תמיד באגודה טוענים בל זה של דגל, ובדגל אומרים בל זה מחסידים, הם של יהדות, הם של אגודת ישראל, ולכן זה תמיד ככה נשאר על התפר. במקרה הזה הרב אייכלר פשוט בא ודאג לעצמו, הניע את רגליו בצורה לא כל כך בטוחה בתוך הקואליציה הצרה הזו, ומיהרו להבטיח לו ולתת לו את מבוקשו בסוגיה הזו. הרב פולק,
כן.
אתה זוכר את הימים ההם שאנחנו מדברים על המתיחות בין דגל התורה לאגודת ישראל, זה באמת היו ככה הרבה יותר משמעותיות, פשוט מה, התעייפנו מלריב, מלהתווכח?
האמת, האמת היא שהיה ויתור גדול בשעתו מטעם אגודת ישראל, שלא רק שהם הסכימו לחלוקת התפקידים להגיע ל-50-50 בארבע הראשונים, הם גם הסכימו שחסידי בלז יחשבו כחלק מאגודת ישראל, עליו שבקורות הפנימיות חסידות בלז חלחה עם דגל התורה. בעת השלום אז יצא שהתפקידים שהתחלקו, אז חבר כנסת אייכלר או שבלז יקבלו את זה על חשבון אגודת ישראל. אבל אני חושב שדווקא אייכלר עשה צעד יפה, ראי חזן, בסוגריים, בלי השוואה, הלך לחבר כנסת מספר 30 לחץ, כי בארבע ועדות, מה חבר כנסת אייכלר, שבאמת יהדות התורה, בכללותה, באמת הסתפקה בדברים בלי שר, בקטנים, נכון שזה תפקידים חשובים, אבל קואליציה כללית הם גבו פחות, ואז אייכלר בא ביוזמתו, והצליח לקבל עוד ועדה, אני חושב שכולם צריכים לברך על זה, וזה צעד יפה, טוב מאוד, וברגע שותנו לו את זה, אז הוא הצליח לבחור לקבל עוד ועדה. עכשיו בחלוקה הפנימית, אני חושב שזה לא סוף העולם, לא חייב להיות שוויון בדיוק, 50-50, 55-45, 45-60-40, בסופו של דבר, התפקידים חשובים מאוד, אגב, יש לו תפקיד חשוב, ולרב ליצמן יש לו תפקיד חשוב, אני חושב שאני לא הייתי אומר שהיום זה עת.
אבי, האם אני אפשר לשאול שאלה את הרב פולק?
בשמחה.
בבקשה.
הרב פולק, האם בעצם אפשר לומר שדגל התורה זכתה לעליונות מספרית כל עוד הזרם הירושלמי היה חלק ממנה, אבל עכשיו, אחרי שהזרם הירושלמי הכריז על עצמאות, דגל התורה היא כבר פחותה במספרה מאגודת ישראל? זה נכון לומר את זה לדעתך?
מה פרוס, במה התבטא שזרם הישלמי הוא עצמאי? זרם הישלמי הוא ממשיך להודיע שהוא חלק מאגודת ישראל.
אבל הוא לא חלק, הוא בעצם פרש מדגל התורה.
אז זרם הישלמי פרש, איזה זרם הישלמי?
אתה מדבר על הפלג הירושלמי, על בני תורה?
הפלג הירושלמי, פלג בני תורה.
אתה מדבר על זרם הישלמי שמה שקרה עכשיו עם הרבו
יודע. כן, אתה מכיר אותם.
סליחה, אני חשבתי, אתם מכירים, זרם הירושלמי מבחינות הפנימיות. זרם הירושלמי, אני, בוא נגיד כך, שהזרם הירושלמי, הוא פרש, הוא עצמאי, אבל עוד לא הוכיח את עצמו, הוא תוכל, אלא חוץ מה שבחות קריית ירושלים. ואז הוא הופיע באופן עצמאי, ובחינות הכנסת, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה, ואין ספק שבאמת דגל התורה צריך לחשוב על זה. אז בחלוקה הגדולה, שישבו לחלק, בפעם הבאה את חבר כנסת, 50-50 אחוז, ואם יצטרכו לחשוב על זה, יצטרכו לחשב את זה. או שעד אז יש שלום, אבל אין ספק שפלג הדגל התורה, אבל אנחנו רגילים לומר עד היום, שאם לא, כל מה שלא יהיו בחירות פנימיות, ככה נהגו באגודת ישראל ודגל התורה, כל מה שלא יהיו בחירות פנימיות, אז התוצאות שהפכו להיות קיימות, ומה שהיה אז, זה התייצב, התייצב איפה נמצא דגל התורה, התייצב נמצא את אגודת ישראל, וזה מי.
אוקיי, אנחנו שומעים את הדברים, בעצם הסאגה הזו יחסית מאחורינו, מני גרה אתה עדיין איתנו, בוא רק ככה לטובת, אוקיי, אולי ניפרד מהרב ישוע פולק, תודה רבה לך, תודה גם לארי ארליך על הדברים. אנחנו ננסה עכשיו אולי לסכם, אחרי כל חלוקת התפקידים, מי עושה מה בתוך יהדות התורה, כאשר שאנחנו יודעים שהרב ליצמן הוא סגן שר הבריאות, הרב גפני הוא יושב ראש ועדת הכספים, הרב פורוש סגן שר במשרד החינוך, עכשיו באשר לוועדות, אז יש לנו את הרב מקלב, הרב מוזס והרב אייכלר. אז עכשיו האחרון שקיבל את המינוי, זה חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר בראשות הוועדה לפניות הציבור, מני. אז מה אנחנו בעצם מסכמים, הרב מקלב והרב מוזס בוועדות, מה תפקידיהם באופן סופי?
דיינים, אנחנו עדיין לא יודעים מי ימונה שם לתפקיד הזה, ולכן בשאלה הזאת...
לאיזה תפקיד? לא שמענו את ראשית דבריך שוב?
על התפקיד בוועדה למינוי דיינים.
מינוי דיינים,
אוקיי. מהנדוניה שיהדות התורה השיגה במסע ומתן הקואליציוני, וכיוון שעדיין אנחנו לא יודעים מי ימונה לתפקיד הזה, אז למעשה בסוגיה ובשאלה מי ניצח, נקרא לזה ככה, אגודת ישראל או דגל התורה, צריך להשאיר עדיין את העניין הזה פתוח, כי אייכלר תוך העניין ויתר על תפקיד אחד בשביל לקבל את הוועדה לפניות הציבור, ובכלל, אני חושב שהסוגיה הזאת של חלוקת התפקידים בין אגודה לבין דגל, זה היה, לא בזה תמון העניין של חלוקת 50-50 או 60-40, בסופו של דבר יש לנו שלושה חברי כנסת שבסך הכל יכולים להתרוצץ בין הוועדות, והחלוקה שנעשתה בסוף 3-3 היא חלוקה הגיונית, שגם אם אנחנו לא מדברים על אחוזים כאלה ואחרים, הם בטח לא רלוונטיים לסיפור הזה. אייכלר מבחינתי בהחלט עשה פה מעשה של גילוי עצמאות פוליטית, לקח קצת סיכון, אבל בסופו של דבר זה ישתלם.
מני גרה, תודה רבה לך. שלום לחבר הכנסת הרב ישראל אייכלר.
שלום, ערב טוב לך ולמאזינים.
הוועדה לפניות הציבור, ההבטחה שקיבלת אז אכן קוימה. אם היית מבקש להיות יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, זה גם היה עובד?
לא, 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 זו הייתה הצעה אגונה, זה לא היה שום לחץ. הצענו לכתחילה בפנייה שפניתי לשכת ראש הממשלה והתפרסמה בכל המקומות, הצעתי לוותר על תפקיד של סגן יושב ראש כנסת בחצית קדנציה, שזה במישור החילוני, נקרא לזה הפרלמנטרי, הפוליטי, זה תפקיד שיש בו הרבה חשיפה ושידור חי, וסגן יושב ראש כנסת, מבחינה מעמדית, זה בתרבות החילונית, זה דרגה שלישית אחרי נשיא המדינה ויושב ראש הכנסת. אני ידעתי שבציבור החרדי מה שחשוב זה השירות לציבור, ולכן ויתרתי על כל זה, ומבחינה עסקית פוליטית הליכוד היה צריך להגיד תודה ולקחת את זה בשתי ידיים, שמישהו מוותר על תפקיד של סגן יושב-ראש כנסת ויכול לתת את זה לאחד החברים שלו ולתת לנו איזו ועדה שהיא הכי קטנה בכנסת והכי חשובה לציבור.
כן, היום עוד פעם שוב פונה אחד מהמקומות לתפקיד סגן יושב-ראש הכנסת, יכול להיות שיחזירו לך את זה.
אנחנו מדברים על הפניות הציבור.
כן, אז בואו נדבר רגע על פניות הציבור. אבל אייכלר, יש לנו הרבה מאזינים ששומעים אותנו, ויודעים שפניות ציבור זה לשלוח מכתב או אימייל ולהתלונן על משהו. במה אתה מתעסק? בכל מה שאני רק רוצה להתלונן, אני פונה לכנסת, או שבענייני הכנסת, מה בדיוק התפקיד הזה?
קודם כל, זה לא רק תלונות על עבירה על החוק או על העוול שנעשה באופן ברור, אלא גם פניות. בכל נושא שיש לאזרח, אם זה, נניח הדבר הכי פשוט, שזה בכלל לא יכולה להיות תלונה אפילו, אלא בקשה, פנייה לבנק למשל, שהאזרח מרגיש שהוא נקלע לחובות ולריביות ולכנסות ולדברים כאלה שהוא לא יכול לעמוד בהן. הוועדה לא יכולה לשלם לו את החובות, אבל היא יכולה לפנות לבנק, ובפרט כשמדובר במקרים סוציאליים, שהם רבים מאוד במדינה, מציעים לבנק פתרונות של פריסה ושל ביטול כנסות וריביות, זה דברים שמעשים בכל יום, אם זה יריות ואם זה נושא צרכנות, מישהו קונה משהו ורימו אותו, והוא לא יכול להשיג שום אפשרות להיטיב עם המצב שלו. כשמקבלים פנייה, החברה, אם זה חברות גדולות, הבנק או העירייה או המשרד הממשלתי או בית חולים או קופת חולים מהוועדה לפניות הציבור של הכנסת, אז גם המנכ״ל וגם השר וגם הפקידות הבחירה יודעת שהיא חייבת להשיב תשובה מחייבת בכנסת. אז אם זה עובר דרך מכתב וטלפון ופקס, אז הרי טוב, זה מה שאנחנו רוצים. אם זה לא עובר, אנחנו מקיימים דיונים שלוש
פעמים. אוקיי, אני יכול להיות הראשון, האזרח הראשון שפונה לפניות הציבור וכבר להציע הצעה לסדר, הרב אייכלר?
קודם כל, אתה כבר לא ראשון, כי כבר מאות אנשים פנו מאז שרק נודע שאני הולך לקבל את הוועדה לפניות הציבור, אבל בוא נשמע עד רבה.
דיברת על הבנקים ועל השירות לאזרחים. יש חוק שאיתן קבל בזמנו חוקק יחד עם עוד חברי כנסת על כך שנותני שירות צריכים לענות לטלפון ללקוחות שלהם אחרי זמן מסוים, ואם לא לתת להם אפשרות להשאיר פרטים ואחר כך יחזרו אליהם. אתה מכיר את החוק הזה?
כן, ודאי. היינו בוועדת הכלכלה בדיונים האלה.
בדיוק. החוק הזה, א', אף אחד לא אוכף אותו, זה לא בדיוק עובד. אני מדבר על בנקים ועל רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה שזמני המתנה ארוכים מאוד. ואולי שווה להפוך את הצעת החוק הזו וקצת לשדרג אותה, שהם יתחילו לשלם כסף בחזרה ללקוח. נניח, המתנת 20 דקות על הקו, כמו שהבנק גובה ממך עמלת שורה, ישלם לך הבנק כסף על המתנה ארוכה. ברגע שהם יתחילו לשלם, הם יראו שזה עולה להם הרבה מאוד כסף בסוף החודש, הם יממנו עוד פקידים ופקידות שיענו לטלפונים. אבל היום אני לא יודע מתי יצא לך פעם אחרונה לעמוד בתור לבנק בטלפון, אבל בלתי אפשרי הדבר הזה.
בוא אני אעשה לך עכשיו הדגמה איך אנחנו יכולים לפעול כוועדה לפניות הציבור. אתה הצעת הצעה, אתה מעלה את זה בכתב על הנייר, ואנחנו מפנים את זה לכל הבנקים שיש הצעה כזאת של האזרח, ואנחנו רוצים להתקיים בעוד חודש דיון על הנושא, אולי צריך לעשות חוק כזה. אני מבטיח לך שכל נציגי הבנקים יבואו לדיון, ויסבירו כמה שזה חמור ביותר, ומוכנים לשפר, והם יעשו הכל כדי שחוק הזה לא יהיה. וכבר שיפרת את הזמן ההמתנה בטלפון.
אוקיי, לפעמים אתה אומר בעצם...
אבל יש עוד דוגמה מוחשית מהשבוע, למשל על העניין של האוטובוסים, עושים שביתות אוטובוסים בגלל סכסוך עבודה, כן? אז מישהו הציע, ויכול להיות שנעשה את זה, שנעשה דיון שביום שיש שביתה, המונופול של אותה חברה באותו קו, פוקע עד סיום השביתה, וכל אזרח שיש לו רכב יכול לקחת נוסעים מהתחנות בתשלום. אם רק יהיה דיון על הדבר הזה, אני מבטיח לך שלא כל כך מהר יחליטו להשבית ולפגוע באזרחים הנוסעים באוטובוסים.
אוקיי, לפעמים אתה אומר, עצם הפנייה זה כבר עובד בערך מה שאנחנו העיתונאים עושים. כשאתה מתקשר למישהו ואומר לו, יש לי סיפור כזה וכזה, באותו רגע הוא כבר מתיישר ואומר, לא, סליחה, טעות, אני חוזר בי, אני מתקן את מעשיי מהרגע, רק אל תדווחו על זה.
אני רוצה לזכור שכל חבר כנסת חרדי הוא בעצם ועדה לפניות הציבור ופונים אליו, אבל כשאתה פונה לחברה, למשרד ממשלתי, למנכ״ל, לשר, מטעם הוועדה לפניות הציבור של הכנסת, שמטפלת לפי הסמכויות שניתנו לנו היום בוועדת הכנסת, לטפל בכל נושא שנוגע לשמירה והגנה למקבלי שירותים ציבוריים, ולשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה בניסיון להיטיב את השירות הניתן לאזרח, זה כולל מעשה הכל, וצריך להשתמש, לדאבוננו יש מספיק אזרחים שיש להם בעיות אישיות, פרטניות, הרבה יותר, לא על זה שהם המתינו על קו הטלפון בבנק, אלא שבנק עשק אותם. יש מקרים מזעזעים, למשל ועדות הביטוח הלאומי, ועדות מקצועיות שונות שלא נותנים את האחוזים המגיעים לאזרח ואין לו אין מי לפנות, הוא לא יכול לעמוד מול המערכת, והוועדה באה ואומרת, אני רוצה לבדוק, תגידו לי מה היו הקריטריונים. אגב, יש אנשים שלא צודקים בפניותיהם,
ברור, בשביל זה צריך לבדוק כל מקרה לגופו, וזה בהחלט טוב לשמוע שיש למי לפנות, הוועדה לפניות הציבור בכנסת ישראל, בראשות הרב ישראל אייכלר.
כן, היום קיבלתי גם את המייל של הוועדה הזאת, אני רוצה להגיד את זה בציבור, זה מאוד קל.
בשמחה.
VZ, שזה ועדה ציבור, VZ, שטרודל כנסת, נקודה, gov.il, לא, gov, ממשלתי.
כן.
gov.il, ויכול להפנות את זה, אבל גם לאנשים שאין להם מיילים בפקסים או במכתבים, זה הכל מגיע, ובעזרת השם כל מכתב יטופל.
תודה רבה לך רב ישראל אייכלר, ובהצלחה בתפקיד, ושכולנו בעזרת השם נראה קידוש שם שמיים גם בתחומים האלה ותחומים אחרים שעושים נציגינו החרדים בכנסת, ותודה רבה.
אמן, אמן.
אנחנו נצא לפרסומות, אחר כך נעלה כאן לדיון, אולי אפילו דיון אקטואלי, אבל הלכתי משהו, עד מדינה, על כל המשתמע, הפרשיות האחרונות, רונל פישר ופרשיות נוספות, כאשר פתאום יש אדם שמעיד ומפיל אנשים אחרים, מלשין כביכול, מויסר כזה, כדי להציל את עצמו. איך זה עובר מבחינת ההלכה? זה מותר, זה אסור, עד אחד, אין כאן שני עדים. בהחלט שאלה שאנחנו צריכים לשאול, כאשר כל יום יומיים יש עד מדינה בפרשה חדשה. נעסוק בזה בהרחבה מיד אחרי הפרסומת.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו, כמו שאמרנו, לסוגיית עד מדינה. למי שלא כל כך בעניין ושומע את המושג הזה ולא יודע על מה מדובר, אז בפרשיות פליליות, כאשר ישנם חשודים והמשטרה מתקשה להציג לבית המשפט, לפרקליטות, את הראיות שאותם אנשים החשודים בעבירות הללו אכן ביצעו את העבירות, היא בדרך כלל בוחרת איזשהו טרף קל מתוך הפרשה, חשוד שהוא ככה נקלע לסיטואציה והמשטרה יש לה מספיק אינדיקציה להבין שהוא הבטן הרכה של הפרשייה, ומציעה לו הצעה, אומר לו, תשמע, אנחנו איתך נבוא בחשבון קצת שונה, נוותר לך על העונש, נקל מעליך, אבל בתמורה אתה צריך לעמוד בפני בית משפט ולהעיד שהחברים שלך בפרשה, יכול להיות שביצעתם את העבירות ביחד ואתם חברים טובים ואולי אפילו בני משפחה, אבל אתה מעיד שהם ביצעו את העבירות א' ב' ג' ובתמורה לכך אנחנו באים לקראתך. זה בגדול עד מדינה, יש הרבה מאוד פרשיות גדולות בהיסטוריה של מדינת ישראל שקמו ונפלו על עדות של עד מדינה. צריך לזכור, האיש עצמו הוא עבריין, הוא לא תלית שכולה תחלת, והוא זה שבגלל דבריו של אותו עבריין, שיש לו את האינטרס הכי מובהק לנקות את עצמו ולהציל את עצמו, החוק הישראלי מאפשר להפוך את הבן אדם הזה לעד כזה, שעם כל האינטרס האישי שיש לו, יכול עדיין להכניס אחרים לבית הכלא ולקבל עונשים כבדים. איך ההלכה מתייחסת לדבר הזה? מה בדיוק אסור בתוך ההלכה בסוגיית עד מדינה? האם רק דין המסירה, למסור להלשין על השני? אולי העד צריך לדאוג לעצמו ולכן מותר לו להלשין על השני? שלושה איתנו על הקו, עורך הדין סיני גלבוע, שלום לך.
שלום וברכה.
לא רק עורך דין במקרה הזה, גם תלמיד חכם ואיש יודע ספר, הרב יהודה רוזנגרטן, שלום גם לך. טוען רבני שמתעסק גם כן בענייני הלכה ומשפט, ואחרון עורך הדין חיים זיכרמן, ערב טוב. אני אפתח איתך, עורך הדין סיני גלבוע, על פי ההלכה, על פי שני עדים יקום דבר. אין בהלכה, לא מקבלים עד אחד, רק באיסורים. כלומר שמראש עד אחד הלכתית אין לנו כאן. אין לנו שניים, יש לנו רק אחד. אז אולי בגלל שאין כאן עדות על פי ההלכה, כי זה רק עד אחד, אז כבר מותר לו למסור אחרים, כי הוא במילא לא נקרא עד על פי ההלכה. מה אתה אומר?
אולי שתקדים ואומר, אני בוודאי לא פוסק הלכה, אבל גם לו היו שני עדים ולא עד אחד כעדי מדינה, אין ספק שהעדות הזו לא הייתה יכולה להיות מתקבלת על פי ההלכה.
כי הם נוגעים בדבר.
גם משה רבנו לא יכול היה להעיד כלפי אחיו אהרון. כל אדם שהוא נוגע בדבר, בוודאי כאשר נוצרת סיטואציה כל כך קשה, כמו המקרה של דכנר, שהיה אדם שרוי בחובות עצומים, הם פיתו אותו כספית, והשופטים ידעו שחלק ניכר מהדברים שלו הם דברים הזויים, דברים שבאופן מובהק מצאנו סתירות כלפי העובדות, השופטים החליטו שהיות וחלק מהדברים לדעתם נכונים, הם יכולים לקבל. על פי ההלכה בוודאי שעדות כזו הייתה נפסלת, אני אומר גם לו היו לנו שני עדים שמעידים על אותם דברים, המקרה הזה של הקצין האחרון, רן מלכה, שהם מוותרים לו על חילוט כספים, על פנסיה וכיוצא בזה. אדם מקבל כסף תמורת עדות. אין ספק שמבחינת ההלכה זה לא יכול להתקבל, חוץ מהתחושה הקשה והאיומה, כן? למרות שמצד אחד הרשויות צריכות לעשות את הכל, להשתמש כמעט בכל האמצעים, למרות שגם על פי החוק הישראלי או האירופאי יש מגבלות, התחושה הזאת של עד מדינה שאדם יכול לומר ככל העולה על רוחו והוא אמור לקבל, למסור את העדות הזו בפני בית משפט ועל פי העדות שלו במאוד, במקרים רבים על פי העדות שלו הורשעו אנשים. היה המקרה המפורסם של הבר נוער בתל אביב שהתברר שהעדות היא עדות שקר והוא יועמד לדין, והיו מקרים נוספים שהסתברו שנמצא שאינם נכונים. לכן התחושה מכל המפעל הגדול הזה שמאוד מאוד התפתח בשנים האחרונות יוצר הרגשה מאוד מאוד לא טובה. ראיתי זה... גם באחרונה התבטאות של אחד מבחירי עורכי הדין, שאולי זה דווקא בגלל המצבה הלא סימפטי של המשטרה, הם עושים את הכל כדי להצליח אולי במרכאות ביותר תיקים, אבל אני לא חושב שזה מוסיף...
זה בעיקרון העקרונות לא. על פי ההלכה, כמו שאתה אומר. אני רוצה לשאול אותך, עורך הדין חיים זיכרמן, אוקיי, אז עד מדינה אנחנו מבינים שזה דבר פסול מעיקרו, זה אדם שנגוע בדבר, והלכתית יש פה גם עד פסול וגם מה לאשר דין מוסר בעניין הזה. יש בכלל קריטריון שאוסר עליי להלשין על חברי בגלל שיש לי אינטרס? אני ראיתי את הבן אדם, עושה עבירה, ואני מעיד על כך, באים הרשויות, זה בהחלט עדות לצורך מה שנקרא. מה זה המושג הזה של מויסר?
צריך להוסיף על מה שאמר עורך דין גלבוע, וזה שני דברים עיקריים. הדבר הראשון, שגם כל המדיניות הזו של עד מדינה, שאנחנו באמת רואים שהיא הולכת ומתפתחת, היא מתפתחת מילוץ, היא סיטואציה שבה מגיעים למצב שהמשטרה מנסה לפצח איזושהי פרשה, ואין ראיות, כלומר אין ראיות שמאפשרות העמדה לדין, בדרך כלל זה גם שיש מספר עבריינים, והתפיסה היא, בין שתי, הברירה היא לנסות להכריע בין שתי אופציות לא מוצלחות. אחת זה שכולם חומקים מעונש, והשנייה זה שאחד חומק מעונש. באה המשטרה ואומרת, אנחנו מוכנים להקריב כביכול טובת הציבור מחייבת את זה שאחד יחמוק מעונש וכל השאר לא, ולא שיבצר מצב שכולם יחמקו מעונש, הרי אין מחלוקת על כך שגם הוא עבריין. ומהסיבה הזו בעצם אנחנו לא יכולים להגיד בוודאי שאין בזה שום דבר. יש כאן באמת סיטואציה בעייתית, בעיקר בעבירות שמסוגים מסוימים שאין להם ראיות, כלומר, בתור דוגמה אנחנו מדברים נניח על עבירות של שוחד. עבירות של שוחד זה עבירות שבאופן אינרנטי אין מתלונן. כי יש את זה שקיבל את השוחד, ויש את זה שנותן את השוחד, וכולם לצורך העניין שותפים לעבירה, ואין קורבן, הקורבן לצורך העניין זה הציבור עצמו, וקשה מאוד לפצח עבירות כאלה, ואז הולכים למצב של עד מדינה, כי מבינים שזאת הדרך היחידה לחשוף את העניין. עכשיו, מבחינה הזו, הבעיה ההלכתית היא משולשת. דבר ראשון זה שאנחנו לוקחים עדות מעבריין, זה פעם אחת. פעם שנייה, זה כמו שאמר עורך דין גלבוע, זה שהוא נוגע בדבר ולא מסיח לפי תומו, אלא באמת אדם ש... ש, 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 שיש לו עניין אפילו לשקר בדרך כלל, והדבר השלישי זה שבאמת עניין המוסרי, שהוא חומק מעונש, אבל כמו שאמרתי, לכן בדרך כלל לא יעשו את זה עם העבריין המרכזי של הסיפור, למרות שזה יכול להיות זה שעשה את החלק הכי גדול של העבירה, אבל האינטרס הציבורי זה לא דווקא באנשה שלו, אלא באנשה של מישהו שהוא לצורך עניין בכיר ממנו, ואם הוא עושה מעשה יותר פחות חמור.
אוקיי. אני פונה לך, הרב יהודה רוזנגרטן, אולי אתה תחדד לנו את הנקודה הזו שנקראת מויסר. אחרי שהבנו שהעד הזה פסול ולא יקבלו אותו בשום בית דין, האם הוא עושה דבר מותר כאשר הוא מעיד דבר רע על אדם אחר, כי רשויות המדינה הם שדורשות ממנו לומר את האמת?
שלום לך. אני אתחיל מהעניין אני קצת חולק על דברי קודמי. יש סוגיה הלכתית גדולה לגבי הנושא של עד המדינה, ונתחיל בכלל עם כל תוקף ההלכתי של דיני הפלילים בישראל. הרי כידוע, בית המשפט לא דם על פי הלכה הישראלית, לא בדיני הראיות וכמובן לא בדיני הנישה. אבל עדיין יש פסיקה שנראה לי של הרב שפירה, הרב אברהם שפירה, הרב הראשי של ירושלים, זכרו לברכה, שבה הוא מביא את דברי הר"ן, שהר"ן אומר שאומנם הגמרא מספרת בגמרא בסנהדרין, שסנהדרין שהרגה 1 ב-70 שנה היא חובלנית, אבל הוא מביא שהרי העולם לא יכול להתקיים אם אנחנו נגיע למצב כזה שרק 1 ל-70 שנה, לאור הדרישות המחמירות של ההלכה בנושא ראיות, ולכן יש מושג שנקרא משפט המלך, שבו המלך מוסמך לקבוע הלכות ודיני ראיות שבלעדיהם אנחנו לא נוכל להתקיים, ואומנם זה לא יהיה על פי הלכה ממש, אבל לתיקון העולם חייבים לעשות כזה דבר. עכשיו לגבי נושא של עד המדינה. עד המדינה יש שתי סוגים של עדי מדינה. נתקח את הפרשייה הרלוונטית של פרשיית רונל פישר, היה בבוקר ברעיון עם פקיתו של רב פקד ערן מלכה, הוא מספר, ולא ראיתי, אני לא בקיא בפרטי התיק, אבל הוא מספר שבהסכם המדינה שנחתם עם ערן מלכה, אין הטבות, ודאי שלא מפליגות, למושו.
כלומר, הוא לא מבקש, אני אגדיר את זה, הוא לא מבקש הקלה בעונש, הוא רק מבקש שלא יפגעו בפנסיה העתידית של בני משפחתו.
לא, בוודאי שיש טובת הנאה. הגדרה של עד מדינה זה קיומה של טובת הנאה תמורת עדות. זו הגדרה המשפטית.
נכון, אבל זה בהחלט יהיה תלוי מה מקבל העד. בניקח את המקרה של דכנר בפרשיית הולילנד, שם הוא גם קיבל הטבות.
חברים, ברשותכם, הדיון הזה טרם מוצא, ויש פה עוד כמה נקודות שנרצה להרחיב בהם, אבל הזמן שלנו תם, אז אנחנו נשוב אליכם במהלך השעה הבאה, ככל שיותיר לנו הזמן. אני מודה לשלושתכם בשלב הזה, עורכי הדין סיני גלבוע, חיים זיכרמן ויהודה רוזנגרטן. אנחנו נשובים מיד אחרי חדשות השעה 8. שערו איתנו.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית אבי ממרן.
שוב שלום וערב טוב לכם. השעה השנייה מהדורה המרכזית כאן בקול חי, ואנחנו נחזור אם נספיק בשעה הזו לדיון שסיימנו איתו בשעה הקודמת על סוגיית עד מדינה וההלכה. אבל לפני כן, בפתח השעה הזו, אנחנו רוצים לעסוק בעוד עניין. בני רבינוביץ ושימון ריקלין על הקו איתנו. שלום בני.
שלום וברכה, ערב טוב.
לפני שנציג את הנושא שעליו נרצה לדבר, אגב, שוחחנו בשעה הקודמת בני עם הרב הראשי לישראל בסוגיית הקשרות, העתירה לבגץ שנדחתה היום של השוחטים. עסקת בזה הרבה מאוד שנים, אם אני לא טועה.
כן, אני בתחום הקשרות בכלל, וגם במה שקורה והשחיטה בחול, עסקתי בזה הרבה מאוד שנים.
אז נותן איזה ככה התייחסות ממש קצרה?
אני אתן התייחסות קצרה, אני חושב שההליך שנעשה כרגע זה מה שנקרא לשפוך את התינוק עם המים. אם יש בעיות כאלו ואחרות עם עובדים במערכת הקשרות, צריך פשוט לשלוח אותם לכל הרוחות. אבל לא עולה על הדעת שמערכות קשרות חרדיות מעודרות ביותר, עם ההידורים הכי חמורים שיכולים להיות, יבואו ויגידו להם, אתם תקבלו ראש צוות שמוכר על ידי הרבנות הראשית בהגרלה. לא עולה על הדעת שאם ראש צוות כזה יבוא ויצטרף לנסיעה לשחיטה בחול של אחד ממערכות הקשרות המעודרות, יגידו לו, אתה כבר פסול מלעבוד בשחיטה הרגילה של הרבנות. יש פה כמה וכמה...
כלומר, אתה אומר מצד אחד אולי זה מעלה את רמת הקשרות של הרבנות, אבל פוגע בבדצים שרוצים להחמיר.
בדיוק, פוגע מאוד, בצורה מאוד מאוד משמעותית.
אני עד עכשיו לא מצליח להבין, בני, למה לא בונים קאדר כזה של מפקחי קשרות, של משגיחי קשרות, שמקובל על ידי כולם, גם על ידי הרבנות.
זה בדיוק הבעיה, אבי, יש ראשי צוות שמאושרים על ידי הרבנות הראשית, שמאושרים ומקובלים על ידי הבדצים. אבל, זאת אומרת, אתה רוצה לבחור מתוך 10 רופאים, רופא אחד, שאתה יותר מסתדר לעבוד איתו, כי הוא יותר...
כן, אבל אין איזה סוף, בני, ברגע שכל 10 הללו מקובלים, אז מישהו יצטרך לעבוד עם פלוני אלמוני,
יש לכולם עבודה.
ברשימה, נו, אין מה לעשות.
יש, אבי, יש לכולם עבודה במערכת הקשרות הרגילה. באים הבדצים מתוך 20 וכמה, יש 40 וכמה, חלקם 15 כבר בכלל לא עובדים.
טוב.
יש 30, באים אומרים, אני רוצה
אוקיי,
לקחת פלוני, עכשיו... אלמוני, כאשר אתה שוכח שבתוך בכל נסיעה כזאת לשחיטה בחול, נמצא טוב. רב, בני... נכבד ביותר ממערכת הקשרות המעודרת. זה לא אוקיי. איזה חפיף.
הסתייגות שלך, שמענו את הדברים בעניין.
רק לא יהיה בשר.
הנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו לא רחוק.
לא מכך. יהיה בשר לחגים, אבי. זה אוקיי. אני אומר לכם. לא טוב. יהיה.
לא יהיה בשר לחגים. מאוד. טוב, שמעון, שלום לך, ערב טוב, מה שלומך? אופה, שמעון ריקלין לא איתנו? טוב, נצרף אותו מיד.
הוא חשב שרוצים לשלוח אותו לחול באיזה צוות שחיטה.
לא יודע, או שהוא רצה דווקא להיות משגיח בצוות שחיטה.
אולי משגיח מטעם רבנות צוהר.
כן, דיברנו עם הרב הראשי על פתיחת אזורי הרישום, הנושא שהיום עלה בדיון בוועדת החוקה של הכנסת, ובמהלך השיחה, אתה יודע, נשאלת שוב ושוב השאלה, הרי אותם גורמים שעכשיו מנסים להפקיע מידי הרבנות את המונופול, כן, לפתוח אזורי רישום, שמעון ריקלין, אתה איתנו, הצטרפת עכשיו, שלום לך שוב, מה שלומך?
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. אז אני אציג את השאלה הזו מכך, בוא לא נקרא לזה צוהר או שמות של גופים ואגודות. יש כרגע רבנות הראשית שהיא מנהלת את נושא הרישום לנישואים, מישהו בא ואומר, למה רק אתם, גם אני רוצה. עכשיו, אותו אחד שאומר, גם אני רוצה, בא גם בטענות, אומר, הבנות, היא מיושנת, היא לא מהירת פנים, קשה, זה לא נעים, לא נוח, החברה החילונית לא מסתדרת, אנחנו רוצים להיות קצת יותר ליברליים, יותר נחמדים, וכמובן, לנהוג על פי ההלכה וכו'. ואני שואל את הרב הראשי מקודם, למה הרבנות לא משקיעה בהסברה, כדי להסביר לקהל החילוני הישראלי, שהיא כן רבנות מהירת פנים, לנסות לנפץ את המיתוס הזה שהרבנות זה גוף קשה, בעייתי ומסורבל. מה אתה חושב על זה שם?
נו? אבי, אתה יודע כמה עשרות...
חבר'ה, הפרקטיקה של הרעיון שלכם פה נורא מוזרה. באמת, אל תעלו אותי אם אתם צריכים לדבר.
בדיוק. שמעון, דבר, בבקשה.
לא, אני... זה פשוט בלתי מובן...
הכל בסדר. בני הוא ככה...
אני רוצה לדבר,
אתה צריך
לדבר.
שמעון, דבר, בבקשה. כך, דבר.
קודם כל, אתה התמדת פה כמה הנחות שאני לא בטוח שהן נכונות, אבי. אני גם נוגע לי ללב הדאגה שלך ושל הציבור החרדי לרבנות הראשית. הציבור החרדי לא סופר את הרבנות הראשית, הוא לא מתייחס אליה. אגב, לצערי הרב, כמו מרבית אזרחי ישראל. אז בואו נפסיק קודם כל את פחול ההתממות. זה דבר ראשון. דבר שני, עזוב אותי מצור ועזוב מכל הסיפורים. יש רבני ערים בכל מיני מקומות שגם היום יכולים לאשר גיור. מה הבעיה הצלבות? הרי אותם רבנים שעכשיו לכאורה מתנגדים שהם פתאום שרב של שואם יגייר מישהו מפתח תקווה, אבל הוא ימשיך לגייר אנשים משואם ולהפך. אז מה הבעיה עם הרבנים? אני לא מבין מה הבעיה.
אוקיי, לא, הכנסת פה את נושא הגיור ברישום נישואים. גיור זה לא קשור למקום המגורים. לא, זה לא קשור למקום המגורים.
סליחה, ברישום נישואים, אבי. כל רבני הערים היום במדינת ישראל רשאים לבצע רישום נישואים, נכון?
כן.
יופי, עכשיו, אזר חיפה, שהוא רוצה לבוא לרב העיר חיפה, הוא מבקש ממנו לרשום, הוא ירשום. אתה לא תגיד לו מה לעשות, ולא אני ולא בני. אותו דבר אזרח נתניה. איפה הבעיה מתחילה? אם אזרח נתניה יבוא לאזרח חיפה, ואזרח חיפה יבוא לנתניה. וכי יש הבדל בין אזרח נתניה לאזרח חיפה?
אוקיי.
הפה שהתיר, התיר פה והתיר פה, מה ההבדל?
בני.
קודם כל אני אומר בראש ובראשונה, אתה דיברת על הנושא של ההסברה, עד היום הושקעו עשרות מיליונים, אני לא מגזים, עשרות מיליונים כדי להשחיר את פניה של...
אתה מגזים, אתה אומר לא מגזים, אתה מגזים.
אני לא מגזים.
טוב, עשרות מיליונים, נו.
עשרות מיליונים, שוב, נעשה פה מה שנקרא לשני הצדדים, מצד אחד מסע הכפשה מפה ועד אמריקה, מצד שני מסע הכשרה לצד השני.
ממתי אתה, בני רבינוביץ, דואג לרבנות הראשית? שאלה ראשונה, יש לך תשובה?
התשובה היא פשוטה מאוד. אם אין, לא תהיה מערכת נישואים אחידה, המשמעות היא שאנחנו...
אבל יש כבר היום.
רגע. המשמעות היא שאנחנו הולכים לספרי יוחסין. אין דרך אחרת. אם רב אחד יאשר גיור רפורמי מחר, מה נעשה? הוא יאשר גיור רפורמי.
חזרת עוד פעם לגיור, אבל זה
אומר שאתם
יש לנו להתיר בחיפה.
אין, אז אני אענה לך. אז אני אענה לך.
למה רב חיפה יכול לאשר
גיור חיפה
ולא לנתניה?
אני אענה לך, מסיבה אחת פשוטה. קודם כל, בראש ובראשונה, כשרב עיר, הרב עיר של רעננה, הרב יצחק פרץ, הוא אמר לי, סיפר לי כמה וכמה סיפורים של אנשים בתוך העיר שהתחתנו, ואז התבררו בעיות עצומות. אותו בן אדם שהיה הולך להתחתן בחיפה, כל הבעיות שהתעוררו ברעננה, מתוך ידיעה, מתוך הכרה שמכירים את הקהילה, לא היו
מודעים
לחיפה. רגע, זה נדון אחד. נדון שני, לא עולה לדעת שדווקא בתחום הזה של רישום נישואים, מישהו מחיפה יוכל לבוא לאילת להירשם לנישואים.
למה לא?
כי יש לך תיק במס, רגע. כי כשיש לך תיק במס הכנסה בחיפה, אתה לא הולך לטפל בו באילת, ולא איפה.
למה? היום פותחים רישומות להכל.
רק ברישום נישואים יכול להיות הפקרות. לא,
תגיד לי, בני, אתה מקבל
את הפסיקות
שלה?
אתה רוצה לתת לי להצליח,
אתה אפילו אומר דבר אחד נכון. באמת, בני, בוא נתחיל מאיזה מסד שאנחנו מסכימים עליו. אתה הרי לא מכיר ברבנות הראשית, אתה לא מכיר בפסיקות שלה, ואתה יוצא להגן אתה, זה מצחיק.
אתה פשוט שוב טועה.
אתה מכיר ברבנות הראשית?
העניין הוא לא הכרה או אי הכרה. אני אומר, הנושא, מה שעומד פה על סדר היום הוא דבר אחד. אם אין כן. מערכת אחת, שבסופו של דבר,
יש.
כל מערכת הרישום הנישואים, כולל זו שנמצאת היום.
בני, יש רב אחד בארץ שאתה לא סומך עליו.
שימון,
אתה לא עונה, יש רב.
שימון, אני יכול לענות, רגע, אמנם זה לא תפקידי, אבל בוא, יש תשובה פשוטה, אני לא יודע למה בני לא עונה אותה. שימון, בוודאי שהציבור החרדי לא מכיר ברבנות הראשית, אני אומר לך את זה על השולחן. כן, לא מכיר ברבנות הראשית, אבל... רגע, אבל זה כמו שחלילה יהודי צריך רופא, ויש לו את הרפואה הציבורית, ואם הוא קצת משלם כסף, הוא מקבל רופא פרטי, בכיר ורציני. זה לא אומר שאם לא יהיה לו כסף, אז הוא לא יגיע, הוא יגיע לרפואה הציבורית, וחלילה שם מישהו יהרוג אותו. הציבור החרדי, יחד עם זה... רגע, יחד עם זה שאני לא מכיר ברבנות הראשית כמי שקובע לי את ההלכה.
אבל יש רב עיר אחד,
יש טעות בסיסית אחת, שמעון, גם כשאדם מתחתן,
רגע, דבר שמעון,
גם כשאדם מתחתן בבדת שארית ישראל, הרישום נעשה באמצעות הרבנות הראשית, לא יעזור כלום.
בדיוק,
אין מערכת רישום נישואים נפרדת.
בני, נהדר, יופי. אני שואל שאלה פשוטה, האם יש במדינת ישראל רב של עיר אחד שאתם לא סומכים עליו? אם תגידו לי, תדעו לכם שהרב של נתניה הוא בעייתי. אם נעשה את ההצרחה הזאת, זה שם רב רפורמי. אני מבין את הטיעון. אם אתם סומכים, בני, תן לי לסיים רק משפט, אני נגד שניים. אם אתם סומכים על כל רבני הערים במדינת ישראל, אני חוזר שוב, ובני, אתה לא עונה. אם הרב העיר נתניה יכול...
אני לא סומך על הרב. אני לא סומך על הרב.
לא, הסיבה היא אחרת, אתה לא אומר את האמת.
אני אומר לך שאני לא סומך על הרב סתיו משם, דוגמה.
אולי
תן לך דוגמה פשוטה.
לא, זה לא הסיבה.
מה לא?
אני אענה לך.
אני אענה לך, רצית שם, קיבלת שם.
אוקיי, עכשיו, מי עוד? אז בוא נפתור אותם. מי עוד? את מי אתה
אני יכול לתת, בוא, אני, בוא, אין טעם עכשיו להיכנס לשמות, כי אני יכול לתת
את אותם אנשים. אז למה שנה, הרי למה כל מה, בוא כל מדינת את ישראל?
בוא נתית את מנהל השולחן.
בני, בני, אתה הרי,
נתניה, ולא הרב הראשי של רעננה.
אתה הרי פוסל את כולם.
רב אחד, שהוא החליט שכל רישום הנישואים, כביכול הליברלי והנחמד והמתוק והחביב,
איזה ליברלי, מה אתה?
יהיה אצלו. זאת המציאות.
טוב,
תשמע,
אבי, אני יכול לקבל את זכות הדיבור פה?
בבקשה.
תודה רבה. תשמע, בני, אני מכיר בסמכותך העליונה, אין לי מושג מי מינה אותך, ואתה תגיד תפסול פה ותפיר, כאילו אני לא יודע מי אתה. אתה לא. מה שאתה לא חושב, אתה לא. אל תפגע ברבנים, ואל תוציא להם דיבה, אתה יודע, גם בהלכה זה לא נהוג. זה אחד.
לא, אני אומר את זה.
שתיים.
אני אומר את זה.
בוא, בני, בני.
בוא רגע נשמע טיעון אחד עד הסוף. אי אפשר ככה לשמוע את השיחה שלכם.
אי אפשר. חברים, גם בני יסכים, שגם הרבנים הראשיים, סומכים על מרבית הרבנים, רובם ככולם, במדינת ישראל, בכל הערים, ובכל השכונות, ובכל המקומות. אחרת הם לא ממנים אותם. למה בני רבינוביץ', שמייצג עמדה מסוימת, מתנגד לזה? בואו נאמר את האמת. הוא יודע שהרבנות הראשית נמצאת היום במבוי סתום. הוא יודע ששירות הציבורי של הרבנות הוא חרפה. והוא יודע שיש אלטרנטיבה ששומרת על ההלכה ולא מנסה להיות יותר נחמדה. היא מנסה לתת שירות לבני אדם, ליהודים, שאנחנו חפצים בעיקרם,
שימון.
מתוך שמירה קפדנית על ההלכה.
לבוא ולומר שהשירות שהיום הרבנות הראשית נותנת זה חרפה, חרפה לומר את זה. זה בעצם מה שנעשה במשך כמה שנים.
הלכתי להעיד, הלכתי להעיד את חבר שלי שהוא יהודי.
שימון, אני מבקש ממך שאפשר לאנשים. שימון, אמרת שסיימת, תן לאנשים אחרים לדבר. מה שנעשה פה כלפי הרבנות הראשית זאת חרפה. פשוט להשחיר את פני, אני לא אומר שאין מה לתקן ואין מה לשפר, כמו שיש מה לשפר ולתקן בביטוח הלאומי ובמס הכנסה ובאלף מקומות.
האמת, אגב, האמת נמצאת באמצע.
להשחיר! מה קרה?
החרדים לא משאירים את הרבנות הראשית, בני.
לא מקבל את האנשים בצורה יפה. הרב דרי בבאר שבע לא בדיוק.
בני, אתה יודע מה? זה מדהים איתך שאנחנו נגמור תורה.
בסדר.
טוב.
הרפים פה באשדוד לא בסדר.
אוקיי, נו, מצינו את העניין הזה. שמעון, משפט אחרון.
יש בעיה. תסכימו עם זה שיש בעיה. לפחות זה.
ודאי שיש בעיה בוודאות, תשמע, אם מקעקעים את סמכויותיה של הרבנות הראשית, אז גם כשחרדים רוצים להחמיר על עצמם ולשלם יותר על כשרות ולשלם יותר על הרבה דברים, בוודאי שהם סומכים...
אתה לא רואה בזה צביעות?
זה לא צביעות, אבל זה ממש לא צביעות, זה לא צביעות כי בגלל שאני סומך על הרף של הרבנות הראשית, על אף שהרף הזה נמוך מבחינתי, אני רגוע, אני לא פותח ספרי יוחסין, ואני לא חלילה אומר שבהכשר הבנות יש טרף, אבל עדיין אני רוצה להחמיר על עצמי, זה לא צביעות בכלל.
אני זכותך להחמיר על עצמך, אם אתה לא מקבל פסיקות הרבנות, אל תטיפו לאנשים אחרים. קצת ענזה וקצת יושר פנימי.
אוקיי, אם היינו אומרים שהכשרות של הרבנות זה טרפות ונבלות, אז אתה צודק, אבל לא על זה מדובר.
אתם אומרים את זה. בני, אבי, זה מה
שאומרים. לא, לא, לא אומרים את זה. ממש לא.
מי אמר דבר כזה? תגיד לי, אתה מכניס גם לפה שלנו דברים?
תגיד לי, בני, אתה אוכל כשרות של הרבנות? בני, אתה אוכל כשרות של הרבנות?
אני לא אוכל כי אני רוצה להחמיר על עצמי, זכותי. אני אומר, אבל הרבנות הראשית זה לבלות וצריפות. על מה אתה מדבר? זה בדיוק שימון מה שאתה וחבריך עושים במשך שנים.
טוב, נו, בוא,
ולא רק שאתם משחירים,
אוקיי, בואו לא נשחיר לפחות עכשיו האחד את השני כאן בשידור. שימון ריקלין ובני רבינוביץ, תודה רבה לשניכם, תודה, ערב טוב. פרסומת
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו למה שמתנהל בעיריית ירושלים, לפחות במנהל הקהילתי ברמות. שלום לסגן ראש העיר מאיר תורג'מן. אתה מורה לבטל קבלת קהל של הנציגים במנהל הקהילתי ברמות, כי אתה טוען מנהל קהילתי נועד לתת שירות לאזרחים ולא ליצור קשר בין פוליטיקאים לאזרחים, נכון?
לא, לא, זה מה שאני אמרתי. אני אמרתי שלא ניתן לעשות שימוש במבנה עירוני למטרות פוליטיות.
כן.
זהו. וכאשר אני רואה מודעות בעיתונים החרדים שמפיצים בשכונה עם הכותרת של דגל התורה, מפלגת דגל התורה, נציגי דגל התורה, המנהל הקהילתי הוא לא דגל התורה, הוא לא מפלגה פוליטית.
כן, אבל הם בסוף נותנים שירות לציבור, הם באים לעזור לאנשים, נכון?
זה גרוע, אז תשמע.
גם אתה משוייך לאיזושהי מפלגה, זה בסדר.
קודם כל אני שייך למפלגה ואני לא משתמש בזה, לעולם לא השתמשתי בזה. אם היו באים הנציגים החרדים ובאים ואומרים, אנחנו חברי הנהלת העיר, אנחנו חברי מועצת העיר, עושים קבלת קהל, אף אחד לא מדבר איתם, וזה נעשה כבר בעבר. אף אחד לא היה מעיר להם שום הערה. ברגע שאתה בא ואתה נותן כותרת של מפלגה פוליטית, במקרה הזה דגל התורה, היועץ המשפטי של העירייה שאיתו התייעצתי, אסר את זה בתכלית האיסור.
אוקיי, בואו נרגע נשמע תגובה מדגל התורה. שלום למנהל סניף המפלגה בירושלים, איציק ברנר.
שלום וברכה, ערב טוב.
זה יוזמה חדשה שלכם, של קבלת נציגים מטעם דגל התורה, או ש...
זה יוזמה שמתנהלת בעיר ירושלים הרבה שנים, ונציגות שנציגי דגל התורה בעיריית ירושלים, זה השכונות ומקבלים קהל על מנת לעזור להם מול הבירוקרטיה העירונית או מול צרכים כאלה ואחרים שיש לתושבים. לנציגי דגל התורה בקבלות קהל האלו פונים מגוון רחב של אוכלוסייה מכל הגוונים, מכל המגזרים ומכל המקומות, על מנת להיעזר ביעילות וברצון הטוב שקיים אצל הנציגים. גם הפעם יצאנו כמו תמיד בקבלת קהל שנערכה, המקרה שאנחנו מדברים כרגע, אמורה להיערך במינהל בשכונת רמות. כאשר אנחנו כדגל התורה כמפלגה סוחרים חדר מהמינהל על מנת לקיים את הקבלת קהל, כשנציג העירייה, כמו שמפורסם שם, נציג הציבור והעירייה, מגיע לקבל את הקהל, על איזה עיקרי פעילות פוליטית, עזרה לציבור, נשמע לי קצת רחוק מזה, נשמע לי לא מתאים לדבר הזה.
מאיר, אחרי ההסבר הזה שאתה שומע, זה מניח את דעתך? סוחרים את המקום?
ממש לא, זה לא קשור לכסף. זה לא קשור לכסף. אני הסברתי, אני חושב בצורה מאוד ברורה, שאנחנו לא יכולים להרשות שימוש פוליטי במבנה עירוני. זה לא קשור לכסף. אמרתי, ואם באמת, כמו שמגדיר את זה האדון הנכבד, יש מטרה לעזור, אז יש אפשרות, והסברתי אותה. ברגע שאותם נציגים, שהם פוליטיים, כולם מכירים אותם שהם פוליטיים, אבל יציגו את עצמם בתואר הנבחר שלהם, כחברי מועצת העיר, או כחברי הנהלת העיר, או כסגן ראש עיר, לא יודע מי אמור לקבל את זה, אנחנו נברך על כך. ושוב אני אומר, במקומות אחרים זה נעשה, ועובדה שלא מנעתי את זה. אין לנו שום עניין. אדרבה ואדרבה, אני שמח שעוזרים לתושבים. לא תחת הלוגו של מפלגה פוליטית. זה לא יקרה.
נציגי הציבור, יסלח לי מר תורג'מן, נציגי הציבור נבחרו לייצג את הציבור, כמובן במסגרת של מפלגה. הלוגו של המפלגה הוא המטריה שבה נציגי הציבור פועלים למען הציבור במסגרת עיריית ירושלים. נציג ציבור שמגיע לקבל קהל,
אני רק אשלים
את המשפט. נציג ציבור שמגיע לקבל קהל על מנת לעזור לציבור בשכונה כזאת או אחרת, והמפלגה מבקשת ממנו לגשת לשכונה על מנת לעזור לציבור ולכלל הציבורים, זה דבר שהוא רחוק מאוד להיות פעילות פוליטית. אפילו בנוהל התקנות שקיים מהחברה למתנסים למנהלים הקהילתיים, לא קיים שום סעיף שנוגד לדבר הזה שעליו אני מדבר. יותר מזה, אני רוצה לשיים שדובר עיריית ירושלים הגיב למכתב של מר תורג'מן בנושא ביטול קבלת הקהל, שדבר שהוא פעילות פוליטית כמובן אסור, מלבד דבר שהוא עזרה לציבור שאיננו פעילות פוליטית, ולכן זה דבר שמותר. עכשיו, דבר כזה גם כן ראוי, דבר כזה גם ראוי שיעשו כל נציגי המפלגות.
אתה רוצה רק לדבר, אני סוגר את הטלפון, כי אל תשתלב כאן על השיחה. אתה אומר כאן דברים, אתה אומר דברים לא נכונים. אני ראיתי את התגובה של הדובר. אתה אומר דברים שהם לא נכונים, לא מותרת שום פעילות פוליטית. אני התייעצתי עם היועץ המשפטי של העירייה, לא מותרת שום פעילות פוליטית, וזוהי פעילות פוליטית, ואני לא אתן לכם לעשות פעילות פוליטית. מה לעשות? זה הכל.
יותר, אתה יודע מה, אם אני לא מדייק, אני רוצה לציין יותר מזה, מלבד זה שציטטתי את דבריו של הדובר, וקראתי מהנוער של המחברה למתנסים.
אתה ציטטת מה שנוח לך, לא מה שהוא אמר.
ציטטתי שהוא אמר, כתב שאסור לעשות פעילות פוליטית, אבל דבר שהוא מלבד עזרה לציבור, שזה לא נקרא איזה פעילות פוליטית, ואנחנו מדברים פה על עזרה לציבור, לא על פעילות פוליטית. ויותר מזה, המנהלים הקהילתיים, עד כמה שאני יודע, עושים את הפעילות הזאת עם כל המפלגות שיש בהם רצון טוב לעזור לציבור בעיר. ויותר מזה, אם זה לא קורה, אז עוד יותר אם זה לא קורה, אז אני קורא מכאן לכל המפלגות בירושלים לעשות את הדבר החיובי הזה, ולפנות למנהלים ולבצע שם פעילות ציבורית של עזרה לציבור, למען הציבור, כי לזה הם נבחרו.
תקשיב, אני שואל אותך שאלה, וזה כבר עלה, אם תבוא נציגת מרץ שפנתה אליי היום ותבקש לזכור חדר במנהל הקהילתי ברמות כדי לקיים שם פעילות פוליטית, היא תנו לה
פעילות של עזרה לציבור, הם מחויבים על פי הנועל הטכנה.
מה אתה עושה? מה, מי אמר שאתה עושה פעילות עזרה לציבור? אתה אומר,
זה מה שתרתמתי. זה מה שתרתמתי, תקרא את כל המודעה.
אני קראתי, אני קראתי את המודעה, היא נמצאת אצלי.
אתה קראת את המודעה ולא ראית שם מה שכתוב שמופיע שמדובר בעזרה לציבור? בייעוץ והכוונה בעניינים מוניציפליים?
בוא, אנחנו מכירים אתכם. אנחנו יודעים איזה ייעוץ ואיזה הכוונה אתם נותנים לציבור שלכם. מה לעשות לצערי הרב, אני גם מכיר את הקטע הזה, אז אל תתעלם בשידור.
מה, רגע, אמרת תורג'מן, אתה
אומר... אל תתעלם בשידור.
אם אתה מכיר את הנציבור שלנו ואת הנציגים, אתה יודע שאין שני לנציגים החרדים בעיריית ירושלים בעזרה למען הציבור.
רגע, אבל למה, שנייה, עד עכשיו הדיון עסק בסוגיה המשפטית, האם מותר להשתמש במנהל הקהילתי או אסור, האם מותר שיהיה לוגו במודעה או אסור, לא, אבל תורג'מן, עכשיו אתה אומר, אני מכיר את העזרה שלכם, נו, אני יודע איך זה עובד.
תשמע, תקשיב, זה לא קשור, אני לא הסתתי את הדיון, אני עומד על זה שהוויכוח הוא ויכוח משפטי, נקודה, אני עומד על זה. אין לי שום, הנציגים החרדים מכירים אותי הרבה שנים.
איציק ברנר, למה שלא תביאו חוות דעת משפטית מנגד והדיון יעבור לפסים משפטיים?
זה לא יעזור
להם. קודם כל אנחנו נביא חוות דעת משפטית, כי גם החוות דעת משפטית שניתנה, היא ניתנה כדבר בלי להכיר את כל הפרטים, כי כאשר אני ראיתי את אותה חוות דעת והוספתי את הפרטים שעליהם מדובר, כגון ששכרנו את המקום, וכשמדובר ולא בשיתוף פעולה עם המינהל, אלא בסחירות לכל דבר, עם פרסום שמדבר אך ורק על עזרה לציבור, אז תשובת היועץ המשפטי של החברה למתנסים נענתה כבר בצורה שונה, והדבר הזה אכן צריך להיבדק. אבל תוך כדי דיבור והתנהלות מול היועץ המשפטי, יצא אותו מכתב של מר תורג'מן, שבו הוא דורש לבטל את הקבלת קהל ולהפסיק אותה. ואני רוצה לציין במאמר המוסגר ביחס לדברים שהזכיר קודם סגן ראש העיר, תנועת התעוררות, אם אינני טועה, עשתה לא פעם ולא פעמיים פעילות פוליטית שהיא לא עזרה לציבור, ויש לי גם את העתיקים של אותה מודעות פרסום, גם במנהל רמות, מנהלת רמות אלון ברמות, מצרכים פוליטיים בלבד, תחת הלוגו של תנועת התעוררות בירושלים.
אני לא מכיר את זה, אני לא מכיר את זה.
אשמח להעביר אליך את זה.
זה אני לא מכיר,
ולא משנה
לי
את
המנהלים,
הדבר שהיית צריך להכיר אותו, כמו
שזה הכרת. אוקיי, איציק ברנר, מנהל סניף דגל התורה בירושלים וסגן ראש העיר מאיר תורג'מן, תודה לשניכם, נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, בין אם הוא יתנהל בפסים משפטיים או פוליטיים, תודה. אנחנו חוזרים עכשיו לדיון שעסקנו בו בסוף השעה הקודמת, עד מדינה וההלכה, שוב איתנו על הקו עורך הדין סיני גלבוע והרב יהודה רוזנגרטן, טוען רבני, שלום שוב לשניכם. רוזנגרטן, אתה סיימת את דבריך בסוגיה במסכת סנהדרין ואמרת שבגלל שהעולם לא יישאר מתוקן אם אחת ל-70 שנה סנהדרין שמוציאה מישהו לסקילה או להריגה, העולם לא יהיה מתוקן. מה רצית להסיק מכך? שבעצם מה?
זה לא אני רציתי להסיק, ציטטתי את דברי הרב שפירה שמביא את דברי הר"ן.
כן, נכון, הרב אברהם שפירה והר"ן.
כן, שהוא מביא את דברי הר"ן, ומשכך מסיק הרב שפירה שבמקרים שבימינו אין אפשרות אחרת רק לדון לפי הדין הפלילי בישראל, אז יש סמכות לבית המשפט מכוח משפט המלך לדון. עכשיו לגבי הנושא של עד מדינה, אמנם יש פסול בכל עדות על פי הלכה שיש לבן אדם טובת הנאה מהדבר, מעבר לכך יש עוד פסול, כי ברגע שבן אדם בתור עד מדינה מפליל את עצמו ומספר אני עשיתי כך וכך, אז ברגע שהוא מפליל את עצמו והופך את עצמו להיות רשע בעצם עבריין, אז כרשע הוא כבר לא נאמן. אבל כפי שאמרתי, מאחר ומשפט המלך לא כפוף לכללים ההלכתיים הרגילים, אלא הוא כפוף למציאות שלולי נקבעו התקנות, ולולי נקבע המצב של עד מדינה, הסתובבו בינינו רוצחים ועבריינים ללא שום יכולת לשפוט אותם, לכן בהחלט יש מקום לדון בכל סוגיה ובכל תיק, האם עד המדינה פה, ההטבות הוא מקבל, האם הן כל כך משמעותיות שיכולות להביא אותו למצב של להעיד עדות שקר כדי להפעיל את השני ולהפעיל את אורו, או שהעדות שלו היא לפי תושמות של השופט, עדות נכונה, ועל אף ההטבות שהוא מקבל, ההטבות לא כל כך משמעותיות שיכולות להביא אדם לשקר. עכשיו, בעניין רונל פישר, העד המדינה שם, לפי טענת פרקליטו, לא קיבל בכלל הפחתה מהמאסר או איזשהו הסכמה למאסר. הדבר היחידי שהוא קיבל זה היה אי פגיעה בפנסיה שלו ואי חילוט רכוש. עכשיו, לעומת שמואל דכנר, שהעיד בפרשיית הולילנד, ושם תמורת הפללת נראה לי 11 אנשים שהיו שם מעורבים בתיק, הוא קיבל גם חסינות מהעמדה לדין, וגם הוא קיבל הטבות מפליגות לגבי עבירות מס שהיו לו, שאפשר להגיד שלפי הנתונים האלה זה יכול להביא כל אדם למצב של עדות שקר. ולכן בכל מקרה צריך לדון, ההלכה בהחלט לא שוללת מכל וכל את נושא של עד מדינה, הכל תלוי במצב, הכל תלוי בהטבה שהוא מקבל, וכמובן הכל תלוי מה האינטרס שעומד לנגד עינינו.
אוקיי, עורך דין מהסיני גלבוע, על פי ההלכה זה לא משנה, זה כאילו משנה מה מקבל עד המדינה, או שעצם זה שיש לו אינטרס, זה לא משנה מהו האינטרס, אבל ברור שיש לו אינטרס להעיד נגד מישהו, זה כבר הופך אותו לעד פסול.
אני רוצה להגיד במילה על דברי הרב רונגר, ומראה שאני מסכים שצריך להיות חוק וסדר, וכבר נאמר שאם לא, לולא מוראה של מלכות, איש את רעהו אחיו בלעו, זה נכון. אבל מצד שני אני חושב, קצת שונה, קצת אחרת, כיוון שהמקרה של דכנר והמקרה של ערן מלכה הוא בדיוק אותו מקרה, שניהם קיבלו אינטרס כספי עצום. ערן מלכה היה הופך להיות עני מהוד, וכל משפחתו, לו היו מחלטים לו את כל הכספים, מבטלים לו את הפנסיה, כספים רבים שגילו שהוא לקח, עם אלו היה נשאר עירום וחסר כל. אני חושב באינטרסים הרבה יותר נמוכים, פחותים מכך בהרבה, אני הייתי פוסל אותו לחלוטין מלהעיד, עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. אין אדם משים את עצמו רשע, אבל כיוון שאנחנו יודעים שהם כאלה, איזו מין עדות זו. אני חושב, בשנים, בפרט בשנים האחרונות, אחרי שבית המשפט העליון, אחרי המקרה של הרב פינטו, גילו אי נוחות, והמקרים התרבו, הם הפסיקו לתת הטבה מוחלטת של זיכוי מוחלט או חסינות מוחלטת. כך היה כבר במקרה של הגברת זקן, שמעשרה נגזר ל-11 חודש, כך היה אצל הרב פינטו שלא הייתה הסכמה, ואז בית המשפט הביע אי נוחות, מהזריזות ואי הגשת כתב אישום, ורק בעקבות זה הזדרזו להגיש כתב אישום אצל ערן מלכה, שאצלו הוא ידע שאין לו צ'אנס לקבל חסינות מוחלטת, ביותו חוקר בכיר, ביחידה מובחרת שזה גרם לזעזוע, והיה רעש עצום בציבור, והוא לא יכול היה לצאת לחלוטין נקי, ולכן מה שהוא יכול היה לקבל, הוא קיבל את המקסימום, אין ספק שהוא יכול לקבל יותר, הוא לא עשה את זה מתוך צדקות, הוא בוודאי היה מבקש, והוא הדין היה אצל דכנר, דכנר היה נתון בחובות עצומים, הוא קיבל הטבה כספית, הוא קיבל מזכורת שוטפת, כיסו לו חובות בשוק האפור, ושניהם נגועים באינטרס חזק מאוד. אני מסכים שאין ספק שהם יכולים, כמו שאמר רב רוזנגרט, הם יכולים להעיר פינות חשוכות במקרים של עבריינים שיכולים לפגוע בחברה, רוצחים וכיוצא בזה. אבל היו לא מעט מקרים, והמקרה המפורסם ביותר זה המקרה של עבר נוער בתל אביב, שאנשים העידו עדות שקר באופן מוחלט. גם השופט במשפטו של אולמרט בעצמו העיר לא פעם שהדברים שאמר בכנר לא היו קשורים למציאות. מצאו סתירות כנגד מסמכים חתומים שדכנר אמר בדיוק הפוך. הוא כדי לקבל את הכספים וכדי לנקום בהם, הוא סבר שהוא יכול לשחות ולשחות ולקבל את הכספים, הוא העיד כפי שהוא העיד. ולכן אני לא חושב שזה המוצא. אני הייתי קורא למשטרה להרים את הרמה ככל שהיא יכולה, לחקור יותר לעומק, להגיע למה שיותר אנשים, כמו שאמר רב רוזנגרט בצדק, צריך לעשות סדר כדי שנוכל לחיות כאן חיים יותר טובים ויותר שקטים. אני לא חושב שבזה המשטרה יכולה להתפאר לעשות עבודה קלה יותר ובקלות יתירה כמו שהיא עושה בשנה שנתיים האחרונות, לקחת עדי מדינה, עוזר של זה ועוזר של ההוא, ולהגיע למה שהם מגיעים.
אוקיי, אבל רוזנגרטן, לסיום, אולי התייחסות שלך לעניין של לשון הרע, של אדם שמוסר את חברו לשלטונות, מבחינה הלכתית, נניח יהודי שומר תורה מצוות שנקלע לסיטואציה הזו ואומרים לו בוא תהיה עד מדינה. אז מלבד העובדה אם הוא עד פסול או לא פסול, שזה עניין של המדינה, אם רוצה לקבל אותו או לא, אבל הוא כשלעצמו, מותר לו לשתף עם זה פעולה?
אני אגיד לך ככה, יש בהחלט הבדל איזה נושאים עומדים לדיון. כשעומדת לפני בית המשפט שאלה של רוצח או חס ושלום סוג עבירות אחרות שמהוות פגיעה בציבור, אין שום בעיה.
שצריכים להכניס את העבריין מאחורי סורגים כי הוא מהווה סכנה. אבל אם מדובר על ענייני כספים, שוחד, מעילה, קבלת כספים שלא כחוק.
אני, זה בהחלט גם תלוי, אני לא רוצה להתייחס ספציפית לפרשייה הרלוונטית של רונל פישר, אבל לפי הפרסומים, מדובר על מקרים שייתכן שאנשים חפים מפשע נכנסו לכלא בעקבות המעשים הפליליים שנכורה נעשו שם. ומשכך ברור שכזה התנהגות, התנהגות פסולה.
אולי אני אתייחס לפרשייה אחרת ברשותכם, מאחר ושמו של עד המדינה אסור לפרסום, אז אנחנו יכולים להתעסק עם זה ברדיו. פרשיית הרב מצקר, עורך הדין סיני גלבוע, עד מדינה שבא ונתן חומר למשטרה על בסיס הקלטות שהוא הביא וסיפורים שהוא הביא, מושתת כל התיק הזה, זה מותר, זה אסור, זה רק כספים פה, הרי
אינני מאמין שרב פוסק הלכה היה מתיר לעוזר של הרב מסגר לנהוג כפי שונג. אני חושב שלא רק בחברה התורנית החרדית זה נראה רע מאוד, גם בחברה הכללית זה בגידה איומה באמון. אני חושב שזה ירידה לדיוטה תחתונה. אם יש דברים, אז המשטרה צריכה לחקור ולעשות את הכל. כפי שאמר רב רוזנגרטר, יש לא מעט מקרים של עבירות פליליות שיש בהם פגיעה בחברה, שרבנים וראשי ישיבות יפנו את האנשים למשטרה בצורה נחרצת וחד משמעית. אינני מאמין שזה המקרה של הרב מצגר, שאינני יודע אם על פי ההלכה הייתה שם בעיה או לא הייתה בעיה מבחינת הרב מצגר במעשים, אם נעשו כפי שהם מיוחסים לו. אבל אין לי שום ספק, אני חלילה לא מדבר כפוסק הלכה, שלא היה ראש ישיבה שהיה מתיר לעוזרו של הרב מצגר לנהוג כפי שהוא נהג.
מסכים לכך הרב רוזנגרטן?
אני גם מסתרג מכך, אני חושב שבמידה וחלילה יוכח, אני לא מאמין, יש להרב מצגר חזקת חפות כפי שיש לכל אדם, בוודאי שלרב שכיהן כרב ראשי לישראל, אבל במידה ואכן יוכח שהרב מצגר עשה את המעשים המיוחסים לו, אני חושב שיש אינטרס עליון להלכה ולמייצגי ההלכה שכאלו מעשים יוקעו והאדם שעשה את המעשים האלה יסיים את תפקידו בצורה שתרתיע את האחרים. שוב, כל המעשים שמיוחסים להם לכאורה, אני לא מאמין להם, אבל במידה והמעשים האלו אכן נכונים, אני חושב שהאינטרס הציבורי שעומד בפני כזה דמות רבנית מפורסמת, תאפשר כמובן לא לשקר במשפט כעד, אבל אם המעשים הם אכן היו ולעד יש גם סיוע ולהוכיח שהמעשים האלו היו,
הנקודה ברורה,
שזה אינטרס עליון.
טוב, אני מודה לשניכם, עורך הדין סיני גלבוע ועורך הדין הטוען הרבני הרב יהודה רוזנגרטן, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה לך ולכל המאזינים.
אנחנו ממהרים לפרסומות ושובים מיד.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו לאירוע מרגש שהתנהל היום בכנסת. אני בין היתר מדי פעם, כמו כל עיתונאי, מדי פעם ככה קופצים לכנסת לפגוש כל מיני אנשים, והיום בכנסת הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו ורבנים נוספים מכל רחבי הארץ שמגיעים להשתתף בהכנסת ספר תורה שמתקיימת בכנסת לבית הכנסת של הכנסת. תלמודי התורה, הילדים בתי הספר של שובו משתתפים, הגיעו גם הם לשם, וזה ככה מרגש לראות קהל גדול, חילוני, דתי, חרדי, מגוון מאוד, שמח בשמחת התורה, במקום שבו יש הכי הרבה מחלוקות והכי הרבה פילוגים והרבה מאוד אינטרסים, פתאום כולם מתאחדים סביב העניין הזה. שלום לרב פנחס גולדשמיט.
ערב טוב.
נשיא ועידת רבני אירופה. אתם מארגנים את הכנסת ספר תורה, התורם גם הגיע לשם. איך התחיל הסיפור הזה? מה לכם ולכנסת?
הסיפור התחיל עם הרעיון לציין את יום סיום השואה, החווה באייר, בצורה יהודית שורשית, על ידי כתיבת 3 ספרי תורה, שהתחילו לכתוב אותם לפני שנה, והיום הכנסנו ספר תורה אחד לבית הכנסת שבכנסת, מחר תהיה הכנסת ספר תורה בכותל, ומחר בערב גם הכנסת ספר תורה עם הגאון מרן הרב חיים קניבסקי.
ולכן אתה אומר הספר תורה הזה לציון היום הזה, למה דווקא הכנסת?
ספר התורה הזה נכנס לבית כנסת, שבית כנסת לכל עם ישראל, והכנסת מאחדת את כל מגוון האומה, והיום ראית אלה שבאו להשתתף בהכנסת התורה, בכתיבת אותיות בספרי תורה, היו מהשמאל ומהימין, והיו מהדתיים וגם אולי מהאנטי דתיים, חרדים, כולם, ספרדים, אשכנזים, כולם השתתפו בזה.
השאלה היא, האם השתמשו בספר תורה בכנסת?
זה לא ספר התורה הראשון שבכנסת, בית הכנסת נמצא בשימוש רב, ואני בטוח שהשתמשו בו.
שמעת על ההחלטה של הגבאי של בית הכנסת בכנסת, בגלל שההיכל הקודש שהוא קטן, גם הוא הגיע מהשואה ו... נמצא שם בכנסת, אין מקום ליותר משני ספרי תורה, אז הספר תורה שנכנס היום, הוא עבר מיד למקום אחר.
אני חושב שלא רק ההיכל הוא קטן, בית הכנסת הוא קטן ביותר. אני חושב שסך הכל מגיע לכנסת ישראל, לבית הנבחרים של מדינת היהודים, בכנסת הרבה יותר גדול והרבה יותר מפואר. ויבוא היום וגם יבנו אותו.
טוב, אולי גם את זה, את הפרויקט הזה תרימו, אה?
תשמע, בינתיים אנחנו עשינו פרויקט אחד, אנחנו שמחים שיכולנו היום לאחד את כל עם ישראל, ואנחנו נמשיך לעשות את זה.
נאחל לכם בהצלחה, הרב פנחס גולדשמיט, נשיא ועידת רבני אירופה, תודה רבה.
שלום, שלום.
כך כאמור בעניין ספר התורה בכנסת. לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, אנחנו רצינו עכשיו לעסוק במה שקורה בעיריית בני ברק בסוגיית ההקצאות, פנינו לגורמים שונים בעירייה, לנציגים בעירייה, גם משס, גם יהדות התורה, דגל התורה, אגודת ישראל, כולם ממלאים הערב את פיהם מים, ולכן מלבד לדווח את הדיווח הלקוני על כך שיש מתיחות בין דגל התורה לאגודת ישראל, על הרצון של ראש העיר חנוך זייברט להקצות, להשתמש ב-50 המגרשים האחרונים שנותרו בבני ברק להקצאות, ובדגל התורה חוששים שיש שם דילים עם שס, וזה יוצא הרבה מאוד אינטריגות, אז אין לנו הרבה מה לדבר על העניין הזה, אבל כנראה שמחר הרפל קצת יתפזר, ונוכל למצוא אנשים עם קצת אומץ, שיהיו מוכנים לדבר על מה שמתנהל מאחורי הקלעים, לטובת הציבור, בסוף המגרשים הללו שייכים לציבור, ולא לחברי העיר, ולא לנציגי העירייה, אבל נכון לעכשיו זאת התמונה, אנחנו פנינו לכולם, אנחנו... נעשה את הפנייה הזו שוב מחר ונשתדל להביא את הסיפור במלואו. זה פחות או יותר התמונה הנכונה לערב. אז אנחנו כאן חותמים את המהדורה המרכזית ורוצים להודות לצוות שלנו, לטכנאי סקי פרל מוטר, לעורכת הראשית אסתי פלד ולכם מאזינים, אתם מדי ערב איתנו כאן, בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר ב7, כאן ברדיו כל חי. ערב טוב לכם, להתראות.
יהודים.